כל חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
במהדורה המרכזית, יום דרמטי ברצועה. שלושה מילדיו של ישמעאל הנייה, מנהיג החמאס, חוסלו בעיר עזה. השלושה הותקפו מהאוויר כששהו ברכב במחנה הפליטים שתי שבמערב העיר, ואיתם נהרגו גם שלושה מילדיהם, נכדיו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, ישמעאל הנייה, ששוהה כעת בקטר. גורמים מדיניים בירושלים אומרים אם חמאס ישיב בחיוב, תהיה דילמה אם להסכים להצעת ארצות הברית. לדברי הגורמים, ההצעה שעלתה בקהיר מאפשרת את חזרת העזתים לצפון הרצועה, בתמורה לשחרור החטופים ולהמשך המלחמה בתום שלבי העסקה. בישראל מתלבטים כיצד להשיב להצעת החמאס, להצעה בעצם שהחמאס אמור להשיב עליה, אבל בונים על כך שהדילמה תחסך עם סירובו הצפוי של סינואר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך בסבב. מחר הוא צפוי לקיים מפגש עם ראשי רשויות בצפון ולהדכן אותם בהתפתחויות האחרונות בימי הקרב המתמשכים בגבול לבנון. שברקע המגעים לניסוח מתווה לחוק הגיוס והקולות שנשמעים מתוך החדר על התגמשות של גלנט, שר הביטחון יואב גלנט מצהיר היום בקולו כי בכוונתו לעמוד על תנאי המתווה שלו והוא אינו מוכן לקבל הצעות אחרות. ננסה לדבר על כל אלה ועוד ככל שיותר לנו הזמן. העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, כאן באולפן אבי בלום. קובי פינקלר, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב לך. תראה כמה איומים בערב אחד.
ואיזו כותרת מדהימה. אתה יודע מה, אני רוצה לקפוץ איתך לתגובה. אנחנו רואים את התגובה של ישמעאל הנייה, שמקבל את הדיווח בקטר על מות שלושה מילדיו ונכדיו, והבן אדם כפסיכופת אמיתי, דמעה לו נושרת מעינו.
ממש ככה, אז המאזינים שלנו אולי לא יכולים לראות את זה הערב הזה, אבל באמת סרטון שמופץ מקטר מראה עד כמה האדישות שלו וכמה יהיה אכפתיות שלו גם לשלוש ילדיו, גם לשלושת נכדיו, והוא אומר, אני כבר הקרבתי למעלה מ-30 לבני משפחתי, אבל שוב, אתה צודק לחלוטין.
אז אני רוצה אולי כאלה... לשאול אותך הערב, אנחנו תמיד שואלים כן. מה קרה באותו יום, אבל איך אנחנו יכולים להתמודד עם פסיכופטים כאלה, שלא רק ערך חיי אדם לא נחשב בעיניהם, הערך של הילדים והנכדים שלהם ככלום בעיניהם.
זאת בדיוק הנקודה שאני חושב שהמאזינים שלנו לא מבינים את זה. זה ההבדל הגדול בין גם חמאס לבין חיזבאללה, אבל בראש ובראשונה חמאס, חמאס לא מעניין אותו מההסתכלות של כרגע. אז כרגע הרגתם לו שלושה, כרגע הרגתם לו 30, הרגנו לו בעזה 33,000, זה לא מעניין אותו. מימד הזמן הוא בכלל לא מימד שקשור אליו, ולא מעניין אותו גם אותו דבר לסינואר, ולכן קשה מאוד להתייחס לדברים הללו. וזאת אחת הדילמות שמדינת ישראל באמת כמו שפתחת ואמרת. מתייחסת אליהם או חייבת להתייחס אליהם בהסכם או באי-הסכם של העסקה לסוגי השונים, כי באמת את החמאס זה פחות או יותר לא מעניין בצורה כללית.
ויש תחושה אבל שממשלת ישראל תחת הלחץ של משפחות החטופים והתקשורת היא לא כל כך מעוניינת בעסקה שמתגבשת שאמריקאים שמים על השולחן, והם די בונים על כך שסינואר ישלול אותה ובכך יעשה לנו את העבודה במרכאות.
נשמע, יכול להיות שבחדרי חדרים או בליבותיהם של האנשים או במוחתם של האנשים יש את הדברים הללו, אין אני בטוח שכך הם פני הדברים, כיוון שבסופו של דבר אצלנו זה לא האנשים של הנייה, זה לא הראש של הנייה ולא הלב של הנייה, אנשים שבאמת אכפת להם, אבל הם מבינים מהצד השני מי הם מתעסקים, וזאת אחת הדילמות הקשות שמתמודדים איתה, אבל אין לי ספק בדבר אחד, או שני דברים שהזכרת קודם. קודם כל, צהל אומר לי גם היום, גם אתמול, גם שלשום, אנחנו נהיה מסוגלים להתמודד עם כל מצב, גם עם חודש וחצי של הפסקת לחימה, גם עם שובם של מחבלים לצפון הרצועה, וגם עם שחרורם של מאות מחבלים, נוכל להתמודד איתם.
קובי, אנחנו עם, במידת הצורך נחזור אליך בהמשך, תודה רבה לך וערב טוב.
תודה, וערב טוב גם לך.
ובהמשך ישיר איתנו כעת, האלוף במילואים מפתח רון טל, מפקד זרוע היבשה, בדימוס, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, לא בדימוס, מפקד זרוע היבשה
במילואים. מפקד זרוע היבשה במילואים. דיוק חשוב. כן, כן, משרת מילואים פעול. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים את התמונות של חיסול ילדיו ונכדיו של הנייה, ואת התגובה שלו, ואז פתאום נופל לך הסימון עם איזה פסיכופטים אנחנו מתעסקים, ובמישור הזה איך אנחנו מתמודדים עם אנשים כאלה?
שנייה, רק עכשיו הגעת למסקנה?
כן, אבל עדיין כשאתה רואה את כל משפחתו ככה נהרגת, ובתגובה כזאת שהוא עוד מחצין אותה, זה, אתה יודע, מפעם לפעם אנחנו מופתעים יותר ויותר.
אם אנחנו נגיד נקרא להם חיות אדם, אז אנחנו נותנים להם מחמאה. מדובר בחיות, מדובר במפלצות, מדובר בנאצים מודרניים, והם אין להם עקבות ואין להם שום ערכים. ומכיוון כמו חיה, אפילו חיה שומרת על הגורים שלה יותר טוב מאשר הם שומרים על הילדים שלהם. ואכן, אנחנו מתמודדים עם אתגר מאוד גדול בדמות המשפצות האלה.
אז זה מוביל דווקא לשאלה הבאה, חצי שנה אחרי היציאה למבצע שנכפה עלינו כמובן, אנחנו רואים את עזה חרבה. מצד שני, כשאתה רואה את התגובה שלהם, הם עדיין על הרגליים, האם היית מסכם את החצי שנה הזאת כניצחון, יחסי לפחות, או כדשדוש?
אנחנו ברצועת עזה פסע מהניצחון. הניצחון הוא באמצעות עמידה במטרות שהגדרנו. זה נקרא ניצחון. המטרות שהגדרנו, בראשן מטרת השמדת היכולות של החמאס, הן היכולת הצבאית והן היכולת האזרחית שלטונית. השמדת היכולת הצבאית, למעשה אנחנו עומדים בה כמעט במלואה, נותר לנו
להשמיד... אתה אומר את זה למרות הנסיגה השבוע של צהל מעזה, אתה לא רואה כאן... כן, בבקשה.
תנראה להסביר מה אנחנו צריכים להגיע. אנחנו צריכים להגיע להשמדה של חטיבה האחרונה ברפיח, במספר וסדר גודל של בין גדוד לשניים במחנות המרכז. כל עוד לא נשלים את היעדים האסטרטגיים האלה, לא השמדנו את היכולות הצבאיות של החמאס במלואן. ולגבי היכולות האזרחיות, גם כאן אנחנו עדיין לא עומדים במטרה שהגדרנו לעצמנו מסיבה נורא פשוטה. היציאה שלנו מעזה למעשה מאפשרת לחמאס, נכון שהוא מוכה, נכון שהוא נמצא מתחת לאדמה, נכון שהכל הרוס, אבל גם נכון שלא אכפת להם מהילדים שלהם ומהאזרחים שלהם, ולכן אנחנו יצאנו, מי אתה חושב השתלט נקרא לזה, על הפעילות האזרחית, אם אפשר לקרוא לזה כך בעזה מחדש?
וכאן זו טעות של ממשלת ישראל, שמסרפת לדבר על היום שאחרי ולתת אלטרנטיבה ויוצאת ואז החמאס חוזר, זו טעות של הממשלה?
יש כאן, לדעתי, התעקשות של צה"ל בהקשר של היציאה מעזה, מרצועת עזה, שלא לקחת על עצמנו את האחריות על הניהול של הנושאים, נקרא להם הקריטיים האזרחיים, בעיקר כל נושא הסיוע האזרחי. ואז מה שקורה, נוצר וקום. ולווקום הזה נכנס החמאס. תראה, אנחנו היום מאגרים לרצועת עזה כמעט 500 מסעיות ביום.
זה מספר מטורף.
כל המסעיות האלה מגיעות בסופו של דבר לשליטת החמאס.
היה גורם שאמר שבעזה יש היום יותר מזון מאשר ברמת אמון.
אני גם שמעתי זה, וזה כנראה נכון. אבל אין מי שינהל את זה פרט לחמאס. ולכן היציאה מעזה מייצרת את אותו וקום, בעיניי מאוד מאוד בעייתי.
אם אתה היום יושב סביב שולחן המתה הכללי ודעתך נשאלת, מה היית מציע? לחזור ולנהל באיזשהו גוף של שלטון אזרחי או בצורה אחרת? מה באמת האלטרנטיבה?
אם אני יושב על סביב שולחן הקבינט, קודם כל ולפני הכל אני נותן פקודה לצבא עם לוח זמנים שלא יותר מאשר, בוא נגיד, תוך 48 שעות, להתחיל בתנועה לכיוון שופיר. זה לא סותר את המסע ומתן על החטופים, להפך, לפי דעתי זה מקדם את המסע ומתן על החטופים. זה לא...
אבל זה סותר את הדרישה האמריקאית, אולי זו הבעיה.
אני תכף מדבר, זה לא מנוגד ליכולת להתחיל לפנות אזרחים. תגיד לי, אני שואל לך שאלה, למה לא התחלנו לפנות אזרחים מרפיה? ונכון, האדמיניסטריישן האמריקאי...
באירוניה הייתי אומר שעוד לא הגיע התאריך במרכאות. שנתניהו אמר שהוא כבר ישנו.
שנייה, נדבר על זה. ההנהגה האמריקאית, מטעמים פוליטיים פנימיים, כי הם בשנת בחירות, למעשה, מתנגדת התנגדות נמרצת לפעולה רחבה ברפיה. אז אני אומר לך, באמת, בנושאים שקשורים לביטחון הלאומי שלנו, ואנחנו מדברים כאן על ביטחון לאומי, על זאת מלחמה על עצם הקיום שלנו. חס וחלילה, אם אנחנו לא נעמוד במטרות שהגדרנו לעצמנו, ונפסיד לחמאס, ההרתעה הישראלית, היא לא תשחק, היא תיעלם, היא כבר נשחקה. ובמזרח התיכון לא סופרים את החלש, לא עושים איתו מסע ומתן, הוא לא מעניין אף אחד. במזרח התיכון, בשכונה הזו שלנו, סופרים את החזק.
וישראל בנקודת הזמן הזאת הולכת בצעדים בעייתיים לכיוון הזה של להתאפס כחלש, גם אחרי חצי שנה האחרונה?
תראה, אני עדיין מאמין שאנחנו נעמוד בכל המטרות שלנו באז. למה? כי אני שומע את ראש הממשלה, ובין אם ניתן תאריך או לא ניתן תאריך, פה יש בעיה אחרת של האופן שבו פועלים ביחד ראש הממשלה ושר הביטחון. ושר הביטחון אומר שאין תאריך.
רק אמרת את המילה פועלים ביחד, ויש פתאום שיבוש בתקשורת, מרוב שזה... כאנדרסטייטמנט לזה שזה פשוט לא קיים. אנחנו רואים שאין כמעט קשר בין ראש הממשלה לשר הביטחון, ואחד מתדרך נגד השני.
אכן, אני מאוד מודאג מכך שהגוף העליון במדינת ישראל שמנהל את המלחמה, מצביעות את המלחמה, ההנהגה העליונה שמנהלת את המלחמה שלנו, כנראה לא משדרת בתקופה האחרונה באותו גל, וצריכים לאשר את הדבר. זה אירוע שמחליש מאוד את היכולת שלנו בסופו של דבר... לקיים את המערכה הזו. עדיין אני מאמין שכולם מאוחדים סביב המטרות, לא שמעתי אף אחד פרט לאמריקאים, כולל לא את גנץ, שמתייג מהמטרות האלה. אני מאמין גדול בכך שכשמדובר בביטחון הלאומי שלנו, גם האמריקאים יבינו אותנו, גם אם לא יסכימו אותנו. הם יכולים לא להסכים, אבל הם יבינו. ואין לנו פשוט אפשרות אחרת. אין לנו אפשרות אחרת.
האלוף במילואים יפתח רונטל, מפקד זרוע היבשה במילואים, החכמת אותנו. תודה רבה.
ערב טוב.
ואיתנו כעת כתבנו בכנסת, מרדכי הלפרין, ערב טוב.
טוב, אבי.
אנחנו שומעים את הקולות, מצד אחד מספרים לנו שבתוך החדרים גלנט מתרקח. מצד שני, האיש היום מתבטא ואומר... דברים כרגיל, אני לא נסוג מהמתווה שלי, יש לי את העמדות שלי, כאילו לא נאמר שום דבר בתוך החדר. תסביר לנו מה קורה פה.
כן, אז למעשה הסתירה הזאת שאנחנו שומעים בין הדברים של גלנט בחוץ לבין השיחות הסגורות, אנחנו יכולים לדווח הערב שהסתירה הזאת היא גם בתוך השיחות. אנחנו מדברים על שיחת טלפון שמתקיימת אתמול בין שר הביטחון גלנט לבחירים החרדים שממונים על נושא הגיוס, שיחת עדכון למעשה על המגעים לחוק, ושם גלנט מצד אחד מגלה ריכוך בעמדה שלו לגבי חוק הגיוס, אבל עם זאת מצד שני גלנט דורש שם שיכנסו סעיפים.
מה זה ריכוך? תסביר לי מה זה ריכוך.
אז אני אגיד,
הרי אנחנו כבר יודעים שכולם מוכנים ומבינים שבעצם לא יהיו מכסות, מה שנקרא, לא יהיה איזה מספר של אלוהים שהם כביכול יוכלו להמשיך וללמוד, אלא מדובר על יעדים. השאלה היא עכשיו לא מהות אלא כמות. מה היעדים שמוכנים לעמוד בהם?
כן,
אז במה הוא מתגמש?
הנושא המחלוקת העיקרי עם גלנט דווקא הוא לא על היעדים, אלא על הווטו שהוא נתן לגנט. צריך לזכור, הוא נתן זכות וטו לשר בני גנט, שהוא יחליט אם אפשר לקדם חוק גיוס, ואת זה החרדים מנסים להוריד, כי מבינים שגנט לא יתקפל מהעמדה שלו, ועל זה גלנט מגלה איזה ריכוך, אבל מצד שני, כמו שהתחלתי לומר, הוא דורש להכניס כל מיני סעיפים לחוק, סעיפים מטעמו, דבר שיכול לסבך עוד יותר את חוק הגיוס.
מה למשל?
אני מבין שהוא, כמו שהזכרת על היעדים, הוא רוצה להכניס שם כל מיני מספרים שהחרדים לא רוצים להיכנס למספרים הספציפיים, הם עדיפים שזה יישאר יותר מאורפל, אז ככה שגלנט מערים קשיים בנושא הזה, אבל לאורך כל השיחה, גלנט חוזר על המסר שלו, אני לא מעוניין שנגיע לפיצוץ בעקבות חוק הגיוס, בסוף הפיצוץ הזה יכול להגיע לפירוק הממשלה, וגלנט לא רוצה להגיע לפיצוץ הזה. בנוסף, אנחנו יכולים לדווח שבשיחות שמתקמות לאחרונה, בין גלנט לבין כל מיני בחירים בליכוד, מי ראשי ערים איתם הליכוד, ופוקדים וכאלה, הם לוחצים עליו, תדאג שחוק הגיוס, אם הוא לא עובר, תדאג שזה לא יהיה רשום על שמך, הפלת ממשלת הימין, הפלת הליכוד, כי בסוף אתה עלול לספוג גם
כל זם. כל הסיפור עם גלנט מזכיר לסיפור ששמעתי פעם בשם טוני בלר, שפגש עיתונאי שכל הזמן לכלך עליו בשירותים, ואז הוא אמר לו, אתה בסך הכל ראש ממשלה לא רע, הוא אמר לו, תשמע, כשבחוץ תגיד את מה שאתה אומר כאן, ובשירותים תלכלך עליי, זה בסדר. עכשיו, גלנט בתוך החדר מדבר מאוד יפה עם החרדים, בכל פעם שהוא יוצא החוצה, תוקף אותנו. כשנשמע ממנו מילה טובה אחת כלפי החרדים, נתחיל לחשוב שאולי יש דברים בגו.
ממש ככה, אבי, וכל פעם בשיחה החרדים מגיעים, מגלים איזה ריכוך, ואז יוצאים החוצה ורואים הצהרה פומבית, כמו שאנחנו רואים היום של גלנט, שהוא שוב מערים קשיים על חוק הגיוס, וזה מצטרף גם לקשיים שהשר בני גנץ שם, ככה שבינתיים חוק הגיוס תקוע, ואולי יגיע בכלל רק אחרי חג הפסח.
מרדכי אלפרין, תמשיך להביא לנו דברים מתוך החדרים. תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
חבר הכנסת ינון אזולאי שס, ערב טוב לך.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב, בוא נספר שאתה נציג שס בוועדת הכספים, אבל אתה נחשב גם לחבר הכנסת אולי הכי ישיב ישר בשס. נגלה למאזינים שלנו, כי כאן בהפקה הם הולכים להשתגע, שאין לך אפילו טלפון שני להודעות. אני רוצה לשאול אותך כנציג שס בוועדת הכספים, איך אתה מתמודד עם עצירת התקציבים לכוללים ולישיבות? מה אתם עושים בעניין?
קודם כל לא פשוט להתמודד עם זה, כי באמת אני חושב שעולם התורה, בני התורה, בני הישיבות, הם אלה שנמצאים בחוד החנית ובזכותם אנו קיימים. אתה יודע, תמיד אני אומר על עצמי שאני לא זכיתי ונשארתי מהכולל. תמיד אני אומר את זה על עצמי, והשמפה צריכה להיות איך אנחנו חוזרים, זה שבאים ואומרים לי, תשמע, אתה שליח ציבור, נו, זה נחמת שוטים, נגיד לי שאתה שליח ציבור, בראש ובראשונה, זה בני התורה. והכאב הגדול כשבאים ועוצרים תקציבים, אבל אני תמיד, אנחנו כהשתדות שלנו צריכים לעשות הכל מול האוצר.
ויש מה לעשות מול האוצר, כי יש תחושה שכל מה שאתם מציעים, פקידי האוצר חוסמים. זה מהעניין של הגיוס, ניסו לעשות את זה שאין מעקפים, והיועצת המשפטית חסמה את זה, בין השאר מישהו הדליף לה. אני מדבר גם על הנושא של אופק חדש. כל נושא שעולה, פקידי האוצר, ואולי גם שר האוצר, חוסמים אתכם.
אבל אנחנו משתדלים לעשות מה שאפשר, כשנגיעים לוועדת כספים, אנחנו נעשה את הכל. אבל באמת הכל וגם משתדלים, על מנת לדעת אם יש כל מיני תרגילים פוליטיים שיודעים לעשות ואפשר לעשות ומשתדלים לעשות, לא תמיד זה עוזר, לא תמיד זה מצליח. אני מתפלל בראש ובראשונה לפני התרגילים שאפשר או אפשר שתהיה לנו תרגיל לשמר לעשות. אבל אני באמת אני אומר, לעולם לא שמעתי שכל נסגר בגלל איזשהו משבר תקציבי שהיה ניתן לממשלה. היו ימים קשים, ואז ככל שהתחזקו יותר, היה יותר ברזה, ואני באמת מאמין בזה. אני לא אומר את זה מהתופה ולחות, אני באמת מאמין בזה. כשיש רפיון, אז פתאום אנחנו אולי שומעים קצת, שיש לחץ פתאום מצד הממשלה או מצד גורם אחרים.
וראינו גם את המכתב של המאוד ברור של ראשי הישיבות הספרדיות שקוראים לציבור להתחזק, אבל הייתה שם גם הכרזה מאוד חריפה שלא שמענו בעבר מהצד הספרדי, ויש רושם שהפכתם לקנאים.
אני לא יודע מה זה הפכנו לקנאים או לקנאים. תמיד היינו מקנאים להשם, היינו אלו שכל בני התורה, ספרדים, אשכנזים, בן תורה או בן תורה, זה לא משנה באיזה הוא ספרדי או אשכנזי, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, הקים את עולם התורה בעלית הספרדית.
לא, אבל יש שם אמירה נגד יעדים, כינויים מאוד מאוד חריפים למה שקורה עכשיו. אלה אמירות שלא שמענו בעבר.
אני אפילו לא רוצה להיכנס לזה, כי ברגע שגדולי התורה וחלק ממועצת מהתורה כותבים דברים, מי אני אומר לי שרבנים מדברים ואני אביע את דעתי לכאן ולכאן. אנחנו צריכים לעשות הכל על מנת שבני התורה יוכלו לשבת וללמוד, יוכלו לשבת ולעסוק בתורה. אם זה עבר כל מי שצריך שיהיה לו את הפרנסה שלו, הפרנסה המועטת שלו, שאני לא חושב שיש מישהו שיכול להתקיים מה-1,500 או מ-2,000 שקל בחודש במגנון הכללי. אין דבר כזה. ופשוט זה רק מי שיכול להאמין שרק ככה אפשר להתקיים, יכול לקחת על עצמו ולחיות בחיי.
אבל במישור הפוליטי, במה שקשור לתפקיד שלכם, שמענו היום את שר הביטחון מכריז שיש לו את המתווה שלו, הוא לא מוכן להצעות אחרות, זה אומר שהולכים להתנגשות. הרי לא תוכלו להישאר בממשלה שלא מסדירה את מעמד בני הישיבות.
זה שיוצא הביטחון את המתווה שלו, הוא שר ביטחון, הוא אומר את הדעה שלו, יש לו כנראה ציבור שהוא רוצה שישמע אותו. אנחנו, יש לנו דעה ברורה, יש לנו דבר ברור, יש לנו הנהגה בתנועה, יש לנו הנהגה בציבור החרדי, הנהגה קודם כל, הנהגה רוחנית של אנו כפופים. אני כחבר כנסת, אני אגיד לך את האמת, גדול עליי מלטפל בנושא הגיוס. אני סך הכל חייל קטן במערכת, שבסופו של דבר, יש לנו יושב-ראש תנועה שהוא יישב ויגיש את המתווה, או כל חוק שיצטרך להגיע, יגיש אותו למועצת חכמי התורה, ואז הם יראו לנו מה לעשות ומה להצביע. אנחנו תפקידנו לעשות הכל.
ואתה מדגיש שהגוף הקובע בש"ס הוא מועצת חכמי התורה. בסופו של דבר, ההכרעה תיפול שם.
חד וחלק, מה? יש מישהו שתפק לזה?
לא, היה מכתב של ראשי הישיבות, אבל טוב שאתה מדגיש שיש לנו היררכיה והגוף הקובע הוא מועצת חכמי התורה.
יש מועצת חכמי התורה, ותאמין שמועצת חכמי התורה הם גדולי הדור, ומעורים בכל מה שקורה אצל בני התורה, אצל הישיבות, עם ראשי הישיבות, ראשי הישיבות, אנחנו כולנו התחנכנו את ראשי הישיבות, ראשי הישיבות הפתעדים, כולנו יודעים, אז זה אותו דבר, זה חלק אחד כל הגוף הזה שנקרא מועצת חכמי התורה, שמכירים ויודעים וחיים את בני הישיבות, חיים את בני התורה. ולכן אני אומר, בסופו של דבר יש הנהגה לתנועה, זה הגיע לשם, הם יודעים מה ראשי הישיבות אומרים, הם חלק מראשי הישיבות וחלק מועצת חכמי
התורה. אנחנו באמת בימים שלא ראינו בעבר, שכל ראשי הישיבות הספרדיות היום חוסים תחת כנפיה של ש"ס, זה כנראה מציב גם אתגרים, מעבר לכך שאתם רצים באמת בראש אחד. אבל בוא נעבור לנושא הבא, אתה בסוף יושב בוועדת הכספים, היו את תלושי המזון של השר אריה דרי דווקא עכשיו, ערב חג הפסח, בתקופה של קמחא דפסחא, גם העניין הזה נעצר. והשאלה, מה אתה אומר למשפחות שכל כך חיכו לתקציבים האלו?
לצערנו, אני יודע שגם זה נעצר, אנחנו עדיין מנסים, לא יודע אם זה לחג הפסח, אבל ראינו שממש בפעם אחרונה שזה חולץ, זה היה באזור הקיץ, אם אני לא טועה, לקראת החגים, הצלחנו לעשות את זה. כל דבר שאנחנו רוצים לעשות טוב, יש בו כנראה סיטרא אחרא שמנסה להזיק. הכסף, חלק מהכסף ודאי שהוא קיים, והכסף הזה בסופו של דבר...
אז זה מעניין, זאת אומרת שעוד יש סיכוי שהכסף יועבר באיזושהי דרך? או שגם כאן היועצת המשפטית לממשלה ופקידי האוצר תוקעים?
אני חושב שפעם שעברה, קודם כל הם תוקעים, אבל גם פעם שעברה הם תקעו והצלחנו להתגבר על זה, ולכן אני מאמין שגם הפעם להתגבר על זה, אני לא יודע אם נצליח להתגבר על זה לפני החג או אחרי החג, אבל הכסף קודם כל זה כסף שהוא קיים, זה כסף שהוא נמצא, ורק נצטרך למצוא את הדרך איך להעביר אותו. אני מאמין שעל הדבר הזה אנחנו נצליח להתגבר בזאת השם. אנחנו עובדים מאוד קשה, על מנת שהכסף הזה, קודם כל עבדנו קשה, שהכסף הזה בכלל יהיה בתקציב ויעבור, ברגע שהוא נמצא, צריך לראות איך אנחנו מעבירים אותו. הוויכוח הוא אם להעביר אותו דרך משרד הפנים, משרד הרווחה, והמנכלים, שאמורה לקום.
וגם אתה מרגיש אבל תחושה שרווחת בקואליציה, בעיקר בצד החרדי, שפקידי האוצר עושים עלינו סיבוב, יש איזשהו שלטון הפקידים במשרד האוצר, שבסוף הם אלה שמקבלים את ההחלטות?
אני אומר את זה שלצערי, לא פעם ולא פעמים אנחנו מרגישים שמגיעים תקציבים שטובים לעם ישראל, שטובים לאוכלוסיות המוחלשות, יש את פקידי האוצר, וכמובן כשטובים לעולם התורה, פקידי האוצר שבאים ועוצרים, יש דברים שאנחנו מצליחים להילחם, ובוועדת כספים אנחנו נלחמים על כך. לא פעם ולא מצליחים. אנחנו כציבור חרדי, יושב ראש הוועדה זה הרב גפני, ויש עוד חבר בוועדה מטעם, זה פינדרוס, ובשעת יש לנו שניים, מושאשבילי ואני, ואני חושב שאנחנו אנשים שבאים להילחם למען הציבור בכלל ולמען הציבור החרדי בפרט.
והרבה פעמים,
יש גם הצלחות.
יש גם הצלחות ואתם יושבים הרבה פעמים בוועדה ומנסים להתעלות מעל שיקולים פוליטיים, ואולי אפשר לומר אחד הדברים שאתם מקים על חטא, תגיד לי עכשיו אם כן, זה הנושא הזה שאישרתם את הסעיף של פטור ממס לאחים לנשק, בתוך כדי המלחמה, ובשבוע שעבר אנחנו רואים לכם באים ומפגינים מול בתיהם של גדולי התורה. אתה יכול לומר היום למאזינים החרדים, אני ומשה גפני טעינו כשאפשרנו להם את סעיף 46?
אני יכול להגיד על עצמי, אני לא יכול לדבר של הרב גפני. כשהם באו בזמן המלחמה וביקשו להביא את 46, ובאו מרשות המסים ואמרו שעשו את הבדיקה, ובדיקה מהירה וזריזה, וראינו את מה שהם עשו בתוך התקופה של המלחמה, היה אווירה של אחדות בעם ישראל, אווירה שלצערי הולכת ומתפוגגת, ומתפוגגת לה, אבל אמרנו, דווקא במקום הזה של האחדות, של האווירה הזאת, בוא נעשה צעד ונאשר להם את ה-46, נצביע בעד, יכולנו לדחות את כל הרשימה, חייב להגיד את האמת, אי אפשר לדחות רק אותם. אבל בכל זאת, גם דיברתי עליהם דברים טובים. לצערי, האחים לנשק, עזבו את האחים, ונשארו רק עם הנשק.
היינו
מקום בשביל להתגרות, כן, הם עזבו את האחים. זאת
אומרת, מאחים לנשק למלחמת אחים.
למלחמת אחים, פשוט ככה. הם לקחו, והיינו מלחמו עם אחים.
ואתה מדבר איתם? הרי זה אנשים שבסוף היית בקשר איתם. אתה אומר להם, למה אתם מתנהגים כך?
אגב, אני הייתי בקשר איתם, ואחד מהם שגם ביקש ממני, אז פנה ונפגש איתי והראה לי את הפעילות, שפניתי אליו לאחר כל הדברים האלה וכתבתי לו ונפגש איתו, אמרתי, תקשיב, אני רק רוצה להבין דבר אחד, למה הכפיות טובה הזאת? הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אין לי מה לענות לך, אני לא מסכים עם הדרך הזאת, אני אם היום הייתי צריך לבקש ממך, לא הייתי מבקש ממך שוב. אז אם אחד מהם אומר דבר כזה, אז צריך להבין שגם אצלהם כנראה יש כאלה שאומרים שלא, אבל אני אומר שאם זה היה היום, אני לא יודע אם הייתי יכול לצערי, יכול להגיד עליהם דברים כמו שדיברתי אז עליהם. חבל שהם גורמים את זה לעצמם, חבל שהם מפרגים את העם. אנחנו בתקופה שצריך לאחד את העם. אני חושב שעם ישראל היה את הציבור החרדי, בכלל כל הציבור שהתאחד, והציבור החרדי עדיין ממשיך ועושה למען כלל ישראל, תראו אותה בכל מקום. בכל מקום שהם יכולים מגיעים ומחלקים מזון ומחלקים מצרכים רכים, ביגוד ונמצאים וסועדים ונמצאים במלונות, ובכל מקום באים לעבור.
ואני יכול לומר כמי שנמצא בכנסת מדי שבוע שאתה לא רק אחד מחברי הכנסת החרדים היחידים שעולים היום לשידור ומדברים בלי חשש, אלא אתה גם אחד מחברי הכנסת היחידים בבית שגם בתקופת הפגרה נמצא כמעט יום יום בבניין. חבר הכנסת ינון אזולאי,
באנו לעבוד למען הציבור, ואנחנו זה התפקיד שלנו, כלל הציבור בכלל, ולא משנה מי הוא ומה הוא, ולכן אנחנו נמצאים שם לא רק בכנסת, גם בשטח אני נמצא, ופעם, פעמיים בשבוע יוצא לפחות מתקופה הזאת, שאני גם בכנסת וגם בשטח, אבל באמת, אני נמצא, חבריי ואני, למען עם ישראל, והכי חשוב לנו, בני התורה, שיצאו עכשיו לבין הזמנים, ומגיע להם, מגיע להם בזכות ולא בחסד, וכל בני התורה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, ובין הזמנים יעבור בשלום, כמובן בלי אסונות, ושיחזרו בשלום, כולם בריאים ושלמים, וכוח התורה יעלה מעלה, וזה
המצפון. אמן. ובסימן בין הזמן, אם נאחל לך גם פסח כשר ושמח, שנזכה לגאולה בכל המובנים.
אמן. חג החירות האמיתי לכלל עם ישראל, שחזרו החטופים, ואז יהיה לנו חג חירות שמח לכולם, ודומר די לצערותינו ודי לפצועים, וחיילי צהל ואזרחי ישראל, בבת השם.
תודה רבה לך, חבר הכנסת ינון אזולאי. פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
יושב ראש תקווה חדשה, שר המשפטים לשעבר, חבר הכנסת גדעון סער, ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
חצי שנה מהשביעי באוקטובר, אנחנו שומעים את קולות משפחות החטופים. אני רוצה לשאול אותך בצורה הכי ישירה, האם לדעתך ממשלת ישראל לא עושה די כדי להשיב אותם הביתה?
קודם כל, המשפחות הללו, נפגשתי איתן עשרות פעמים במהלך חצי שנה האחרונה, הן עוברות יסורים שבן אנוש התקשה לדמיין, באמת יסורים הכי קשים שנובעים מתחושה עמוקה של חוסר אונים וחוסר יכולת להושיע במצב הזה. יחד עם זאת אני רוצה להגיד בצורה הברורה ביותר, כרגע אין עסקה, ולהערכתי לא תהיה עסקה בטווח הזמן הקרוב, מסיבה אחת, וזה שהחמאס איננו מעוניין בעסקה. ולכן צריך להבין...
גם לא בהצעה שהאמריקאים שמו על השולחן, אגב, היא ראויה מבחינתך?
לא, אני כרגע רוצה להתייחס לחמאס. חמאס כרגע דחה למעשה את ההצעה האמריקאית, או הציע, אמר שהוא יביא הצעה נגדית, כאילו הוא לא רוצה להביך את המטווחות, את קטר, אבל למעשה הוא עומד על אותן עמדות קיצוניות שבהן הוא תובע את הפסקת המלחמה עם ערבויות בינלאומיות, נסיגה ישראלית מוחלטת, כולל ממה שנקרא פרימטר או רצועת הביטחון במזרח וצפון הרצועה, וחזרה טוטלית לצפון הרצועה. כאשר אתה מקבץ את כל הדברים האלה ביחד, זה בעצם קנייה ישראלית, ואני לא חושב שיש מישהו שמציע שאנחנו ניכנע, וזה כמובן הרבה הרבה מעבר למה שמוצע בהצעה האמריקאית, ולכן הוא בעצם מסרב, אולי בצורה קצת יותר מתוחכמת הוא יחזור ויציג את אותן עמדות, אבל למעשה הוא מסרב לעמדה האמריקאית. הדרך היחידה להביא את חמאס לעסקה היא בדיוק הדרך שעבדה בחודש נובמבר כאשר הוא הגיע לעסקה הקודמת, ואני מזכיר לך איזה עוצמה של התקפות היו אז לישראל בצפון רצועה, ותחת הלחץ הצבאי הזה הוא הגיע לעסקת החטופים.
ואתה מרגיש שישראל מפחיתה מהלחץ, הנסיגה אולי הטקטית של, של צהל מעזה בעצם משחקת לידי החמאס, זו המשמעות? גורמת לו להתבצר בעמדותיו?
כל עם ישראל יודע שהמלחמה למרבה הצער מדשדשת כבר כמה חודשים, בלתי הגיוני לחלוטין שבמשך חצי שנה עדיין לא השלמנו את כיבוש רצועת עזה, עדיין לא נכנסנו לרפיח, ולכן הדרך...
ביבי אומר שיש תאריך, התנאים, אני מניח ששריינת אותו כבר ביומן.
אני רוצה להתייחס, אבי, ברשותך ברצינות, הדרך היחידה להגיע לעסקת חטופים היא להגביר את הלחץ הצבאי האגרסיבי על חמאס, בשום דרך אחרת, שאתה לא מייצר להם הכרח, שאתה לא מייצר להם כורח, הם לא יחתמו על עסקה. כי מבחינתם, החטופים הם נכסים לשרידותם האישית ולשרידותם השלטונית.
בסוף אבל נתניהו כאן לא לבד, ומי שנותן לו את הגיבוי זה שותפך לשעבר בני גנץ. האם לטעמך, גם גנץ לצד נתניהו כשל ועדיין כושל בהובלת המלחמה?
בוודאי, לא מדובר פה בעניין פרסונלי. קבינט המלחמה מוביל את המדיניות, יושב שם גנץ לצד גלנט ונתניהו, וכולם אחראים. אני רוצה להגיד לך גם יותר מזה, כל חברי הממשלה אחראים. גם אני, כל החודשים שישבתי בממשלה מאוקטובר עד לחודש שעבר, הייתי אחראי, גם אם הייתה לי ביקורת, גם אם נאבקתי וחשבתי שהולכים בקו לא נכון, אבל הגעתי לנקודה מסוימת עם הדשדוש הזה לנוכח חודשים ועם טעויות קריטיות שהצבעתי עליהם, שהגעתי למסקנה שאם אני לא יכול לשנות, להביא או לתרום לשינוי הכיוון במלחמה, אז אני לא יכול בעצם לשאת באחריות לאותו קו שאני משוכנע שהוא שגוי. ותשים לב שהייתה פה אופוריה לפני כמה ימים שהולכת להיות עסקה, אני כל הזמן אמרתי, לא תהיה. זאת אומרת, צריך להבין, זה קו שהוא מתחילתו ועד סופו שגוי, גם הקו בנושא ההומניטרי היה שגוי לחלוטין.
אבל בעיקר בנושא ההומניטרי, גם לגבי רפיח, אתה בסוף ותיק חברי הקבינט, אתה לא משמש כיום כשר, אבל היית עוד בקבינטים של אריק שרון, יש כאן את הדילמה מול האמריקאים, ובסוף הם אלה שנותנים לך את הברקס. ואתה תלוי בהם בכל מובן, הצבאי, המדיני.
העניין בהומניטרי הוא לא עצם הכנסת הסיוע ההומניטרי. העניין בהומניטרי שאפשרנו, ואנחנו עדיין מאפשרים לחמאס, להשתלט על סיוע הומניטרי, לחלק אותו, ובעצם להעצים את כוחו מול האוכלוסייה האזרחית בעזה. ובזה בעצם יש לנו הרי יעד של השמדת הכוחות הצבאיים, ויש לנו יעד של השמדת הכוחות השלטונים של חמאס. הדרך שבה אנחנו לא תופסים בעלות על הנושא ההומניטרי, מביאה לידי כך שביד השנייה אנחנו מחזקים את החמאס ואת כוחותיו השלטוניים בעזה, ובעצם מתרחקים מהשגת יעדי המלחמה.
אמר כאן בפתח התוכנית האלוף יפתח רונטן, מפקד זרוע היבשה במילואים, שמי ששם את הברקס להעברת הסיוע ההומניטרי דרך צהל זה מתוך הצבא. אז האם אתה חושב שבמציאות הזאת לא רק הממשלה אלא גם ראשי הצבא צריכים לקום וללכת ולפנות את המקום לאנשים שכן מוכנים לקחת את האחריות על עצמם?
ראשית הצבא בהחלט התנגד ללקיחת חלק בנושא הזה מתוך רצון לא להתחכך באוכלוסייה האזרחית, אבל בסופו ואני חושב שהם שותפים לקונספציה שגויה, אבל בסופו של דבר במדינה דמוקרטית הממשלה, דהיינו קבינט המלחמה, הוא שאחראי להצוות את המדיניות, הוא יכול לתת הנחיות והחלטות לצבא לביצוע, וזה מה שהיה צריך לעשות. בהחלט זה שהמחשבה הזאת או התפיסה הזאת רווחה גם בצבא, אני מסכים איתך לחלוטין, וזה מהדברים שהכשילו אותנו במערכה הזאת. וגם התפיסה של קצב התקדמות האיטי היא תפיסה של הצבא מכל מיני סיבות, אבל בסופו של דבר, כאשר אתה רואה במלחמה שמשהו לא עובד, או לא עובד נכון, אתה חייב לחזור לשולחן הסרטוטים, ולהביא רעיון מסדר חדש, ולשנות כמה דברים. והטענה שלי...
טוב, גנץ אמר, במה שעובד לא נוגעים, כך הוא אמר, אפרופו קבינט המלחמה. אני רוצה לשאול אותך...
אז אולי גנץ מאמין בזה, אבל אני חושב שרוב אזרחי ישראל כבר מבינים שהדרך הנוכחית היא לא תביא אותנו לניצחון, וצריך לעשות כמה שינויים יסודיים כדי להגיע לאותו ניצחון על החמאס שכולנו רוצים וכולנו מייחלים.
דיברת על הצד האמריקאי, אני רוצה לשאול אותך, יושב ראש האופוזיציה, אתה חבר לספסלי האופוזיציה, לא בהכרח עם אחידות דעה. יושב ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, נמצא בארצות הברית, בוושינגטון, נפגש עם צ'אק שומר. האם אתה רואה טעם נפגם בכך שתוך כדי ממשלה, יושב ראש אופוזיציה, טס לוושינגטון ללא תיאום מנתניהו?
תראה, יושב ראש אופוזיציה בהחלט, הוא לא חבר ממשלה, הוא יכול בהחלט לבקר. אני הייתי מצפה כמובן שתהיה רמה של תיאום, ואני מצטער על זה שלפחות במקום מסוים ראיתי שלפיד בדברים דיבר על כך שאולי בגללנו או בגלל נתניהו, אני לא זוכר בדיוק את הנוסח, אין עסקה, בשעה שברור לחלוטין שמי שמכשיל עסקה זה החמאס. אנחנו בימין הממלכתי אופוזיציה פטריוטית, אנחנו עזבנו את הממשלה כי לא האמנו שהדרך הנוכחית שמוביל קבינט המלחמה היא תביא לניצחון, אבל בכל דבר ועניין שנוגע להתקדמות להשגת יעדי המלחמה אנחנו נתמוך וניתן גיבוי גם מול לחצים מדיניים בינלאומיים מחול, וגם לגבי פעילות צבאית יותר אינטנסיבית שאני מקווה שנראה בתקופה הקרובה.
קראת לבחירות בינואר 2025, ואני שואל אותך, האם גם היום אתה אומר שתפסיק לפסול את נתניהו על בסיס פרסונלי בהתאם לתוצאות הבחירות?
אני לא חושב שלנתניהו יש סיכוי לנצח בבחירות הבאות, ואני לא חושב שנתניהו צריך להישאר ראש הממשלה אחרי השיבה באוקטובר, ולכן אני לא מתכוון לתמוך בנתניהו בבחירות הבאות.
אבל אתה יכול לומר שאתה בהחלט רואה את עצמך כחלק ממחנה לאומי ימני עתידי ביום שאחרי נתניהו, באיזשהו גוש ימין שנחזור לראות אותו ביחד עם החרדים, אפרופו האכסניה שבה אנחנו נמצאים.
אני איש ימין, כל חיי הייתי איש ימין. אני עזבתי את הליכוד כשראיתי שבשלב מסוים הליכוד והמדינה משועבדים לאינטרסים אישיים במקום לאינטרסים לאומיים, וחשבתי שזה לא נכון. כאשר הייתה מלחמה והיה צריך לגלות גישה פטריוטית למען המדינה, הייתי הראשון אצלנו שבא וקרא להקמת ממשלת חירום לאומית, וגם כל אותם חודשים שהייתי בממשלה קיימתי מערכת יחסים עניינית עם מר נתניהו, למען המדינה. המדינה יותר חשובה ממני ומכולנו, וזה דבר אחד. אבל אני חושב שכרגע נתניהו הוא בעצם הדבר הטוב ביותר שהוא יכול לעשות עבור מחנה הימין, אם הוא יודיע שהוא לא רץ בבחירות הבאות, והוא מפנה את הדרך למועמדים אחרים.
מה שאצלו כנראה לא יקרה אף פעם, עד שיגידו לו ללכת. אני רוצה רק לשאול אותך כשאלת סיום. אתה משמיע את העמדה הכי עקבית מימין, מזה הרבה זמן. איך אתה מסביר את העובדה שלמרות שהציבור זז ימינה, זה לא בא לידי ביטוי בדמות תמיכה במפלגה שאתה עומד בראשה, לפחות לפי הסקרים?
קודם כל, מכיוון שהיינו תקופה ארוכה בשותפות עם המפלגה של גנץ, ואנחנו יצאנו מחדש לדרך, ואנחנו צריכים לבנות את עצמנו מחדש, ואני מאמין שבעבודה קשה וגם במהלכים שאני מתכוון לעשות, אנחנו גם נביא תוצאות.
יושב ראש הימין הממלכתי, חבר הכנסת גדעון סער, תודה רבה ופסח כשר ושמח.
פסח כשר ושמח לך ולכל המאזינים.
אסתי מאחורי הזכוכית מעדכנת שבזה תם המהדורה, אז אנחנו נאמר תודה רבה, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא. עד כאן המהדורה המרכזית, העורכת הראשית היא אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, קל באולפן, אבי בלום, חודש טוב ובשורות טובות.
בכל מקום, בכל שעה, בשביל...